נמצאים פה, לא היו בשיעורים הקודמים, אז אפשר בעצם לעשות חזרה. זה נחמד, כי אני מאוד אוהב את ספר ציפור יפתח, אז תמיד זה כיף לחזור. אבל לא, אנחנו לא נעשה לכם את זה, אנחנו, לאלה ששמעו כבר, אנחנו לא נחזור על הכל מההתחלה. אבל קצת ככה נעשה איזה מין אישור קו, כדי שיהיה ברור לכולם ההמשך. אז קודם כל צריך לעשות חזרה על הספר כולו. זה בכל מקרה צריך. הדבר הכי חשוב שצריך לזכור זה את ההקדמה לכל הסיפור של תקופת השופטים, של פרק ב', שמתאר בעצם בצורה על-היסטורית את כל המאורעות של התקופה. ואני לא הולך לחזור על כל הפרטים, אתם יודעים, יש מעגל חוזר וכולי, ובסופו של דבר כל הסיפורי השופטים בעצם הם דוגמאות שלו, אבל נשים לב רק לשני פרטים קטנים. בפרק ב', פסוק י', כן, יהושע בן נון מת, ואז כתוב, וגם כל הדור ההוא נאספו אל אבותיו, ויקום דור אחר אחריהם, אשר לא ידעו את השם וגם את המעשה אשר עשה לישראל. כלומר, הבעיה האמיתית של הדור של תקופת השופטים, שזה ודאי לא דור אחד, אבל הכל מתחיל מזה, הבעיה האמיתית שלו זה שהם לא ידעו את השם וגם את המעשה אשר עשה לישראל. כשהדגש הוא על זה שהם בעצם לא זוכרים את מעשה השם, הישועות שהוא עשה וכל זה, ולכן הם עובדים עבודה זרה. עכשיו, לאורך כל תקופת השופטים אנחנו נראה שהשם בזה מנסה לטפל. כלומר, הוא עושה ישועות כאלה שבני ישראל יראו שהוא זה שהושיע, ואז הוא בעצם משחזר את המאורעות של פעם. אז הם לא זוכרים את מה שהשם עשה בעבר, אבל הנה עכשיו אנחנו נזכיר להם, אנחנו נראה להם ישועות חדשות. אז זה דבר ראשון שהיה צריך לשים לב, ואנחנו רואים את זה בהמשך. כשבהתחלה אמנם הוא מיד מושיע, אצל עותניאל, אצל אהוד הוא מושיע, אצל דבורה זה כבר לא כזה פשוט. השם רוצה קודם כל שיהיו רק 10,000 איש, דבר שני, הוא עושה נס, ככה שיהיה ברור לכולם שיד השם הייתה במאורעות, ובמידה מסוימת זה עזר. כלומר, יש שירה, שירת דבורה, שמתארת במפורש את זה שהם מודים להשם על הישוע. כלומר, זה בעצם מוכיח שהם ראו בהשם את המושיע. אבל זה לא עזר. ובסיפור גדעון, השם כבר לא כל כך בקלות מסכים להושיע. הוא קודם כל שולח איש נביא, שאומר להם, אני כל הזמן מושיע אתכם ואתם עובדים עבודה זרה, אז תטפלו בזה ונדבר. ועל סיפור גדעון כבר דיברנו בעריכות, לא צריך לדון בזה. בסופו של דבר השם גם פה מוריד את הלוחמים, בהתחלה ל-10,000 כמו סיפור דבורה, אבל בסוף אפילו ל-300, כדי שיהיה לגמרי ברור שלא יגידו ידי הושיע לי, וגם זה לא עוזר. וזה נורא מתסכל, ותסכולו כביכול של השם מופיע בפרק י', כשהשם אומר לכן לא אוסיף להושיע אתכם. בזה בעצם סיימנו את המעגל החוזר, וזה הנקודה השנייה שרציתי לראות בפרק ב'. כלומר, המעגל החוזר נגמר באיזו צורה מאוד מעניינת בפסוק כף בפרק ב', ויחר אף השם בישראל, ויאמר, יען אשר עברו הגוי הזה את בריתי אשר ציוויתי את אבותם ולא שמעו לקולי, גם אני לא אוסיף להוריש איש מפניהם, מן הגויים אשר עזב יהושע והמות. כלומר, פרק ב' לא מתאר מעגל חוזר וזהו, הוא מתאר מעגל חוזר שבעקבותיו השם מחליט, אוקיי, די. והוא נותן עונש אחר, לא משעבד אותם לאויבים, אלא מחליט על ביטול ההבטחה. השם מבטיח שהוא יוריש את כל יושבי הארץ מפניהם, ובגלל שהם לא עשו את בריתי אשר ציוויתי את אבותם, אז לא אוסיף להוריש איש מפניהם. ודיברנו על זה בשיעורים קודמים, שלא אוסיף להושיע אתכם שמופיע בסיפור יפתח, זה בעצם אותו דבר. לא אוסיף להוריש איש מפניהם, אלא שבסיפור יפתח זה אפילו יותר גרוע. לא רק שאני לא אוריש איש מפניהם, אלא שבני עמון עכשיו יבואו להוריש את ישראל. ולכן לא פלא שהם באים בטענה שלקח ישראל את ארצי. הם באים לרשת חזרה את הארץ עכשיו. אז זה לגבי פרק ב'. אנחנו נעשור את זה קצת בהקשר אחר, אבל בינתיים זה מספיק. בכל אופן, אנחנו נשארנו בשאלה האם השם באמת יושיע או לא. כלומר, ברור שבהתחלה הוא אמר שהוא לא הולך להושיע, אבל אני אשאל את השאלה מה זה הביטוי ותקצר נפשו בעמל ישראל שמופיע בהמשך בפרק י' פסוק ט' ז'. ובזה בעצם נגמר המצג בסיפור יפתח, המצג הראשון. ומתחילים לדבר על יפתח עצמו. כן, יש מלחמה בבני עמון, ויפתח הגלעדי הוא אחד שבעצם נשלו אותו מהנחלה שלו, ואז באים אליו שיושיע, והוא לא מוכן, אלא אם כן, וזה אני לא אכנס לזה שוב, להוכחות של זה, אלא אם כן הם יחזירו לו את הנחלה. כן, וזה, אם משיבים אתם אותי להילחם בבני עמון, שהביטוי לשוב, זה בעצם לשוב לנחלה, אם משיבים אתם אותי להילחם בבני עמון ונתן השם אותם לפניי, אנוכי יהיה לכם לראש. זה לפי הקריאה הזאת, ומי שלא שמע אז מן הסתם יצטרך הוכחה, אבל תקפצו לי. זה צריך אריכות רבה ולכן לא נעשה את זה. לפי הקריאה הזאת, האנוכי יהיה לכם לראש, זה לא בכלל מעניין אותו. הוא לא רוצה להיות לראש, הוא מוכן להיות ראש. אם אתם תשיבו אותי, אוקיי, אני מוכן להיות לכם לראש. אז זה הקריאה הזאת. והראיה לזה זה שמיד אחרי זה פתאום הוא מתברר שהוא במצפה. הם לוקחים אותו למצפה, וכשהוא יחזור מהמלחמה, אז מתברר שהבית שלו הוא כבר במצפה. ויבוא יפתח המצפה אל ביתו. כן, ככה כשהוא חוזר מהמלחמה. ואז זה החלק השני, וביחידה הבאה בעצם מדובר בעריכות רבה על המלאכים בין ששולח יפתח לבני עמון ושולח מלך בני עמון ליפתח, והדו שיח שלהם לכאורה מיותר. כלומר, בסופו של דבר לא יקרה איתו שום דבר, המלחמה תמשיך כאילו לא קרה כלום, וכל הדיון לא עוזר בכלל. מלבד זאת, כל הנאום הארוך של יפתח שמופיע מפסוק י' ועד פסוק כ' ז', כן? הוא ממש ממש לא נראה כמו ניסיון שכנוע להפסיק את המלחמה. כלומר, זאת לא הדרך, אם הייתי רוצה לשכנע מישהו לרדת מזה ולא להילחם בי, לא ככה הייתי עושה את זה. לא הייתי פותח במילים, כה אמר יפתח, שזה נשמע קצת כאילו אדם מעליו, כן? ואני לא הייתי ממשיך ב... את אשר יורישך כמו שלאיך אותו תירש, שזה רומז להפסד של כמו שמול סיחון, שהוא לפני שנייה הופיע. ולא הייתי מזכיר שוב ושוב את זה שהשם אלוקי ישראל חיסל את כל מי שיצא אלינו למלחמה. והכי חשוב, לא הייתי אומר לו, טוב, טוב אתה מבלק בן ציפור מלך מואב, זה לא ראוי. אבל הראיה המוחצת זה שהדברים שלו נגמרים בפסוק כ"ז, ואנוכי לא חטאתי לך, ואתה עושה איתי רעה להילחם בי, ישפוט השם השופט היום בין בני ישראל ובין בני עמון. כלומר, הנאום הארוך הזה נגמר באמירה, בוא ניפגש בקרב. הוא לא הולך בכלל לנסות לשכנע אותו, לעזוב את זה. אז מה המטרה של זה? דיברנו על זה בשיעור שעבר, וטענו שגם בזה בעצם יפתח מנסה לשכנע את השם להשתתף. השם אמר שהוא לא יושיע, אז יפתח מנסה להזכיר לו דברים. אז בהתחלה, רואים את זה בפסוק י' א', לפני הנאום הזה, הוא עושה את זה בדרך אחת, וידבר יפתח את כל דבריו לפני השם במצפה. כן? ובהמשך, הוא עושה את זה דרך התיאור של ההיסטוריה, כשהוא מתאר את זה שהוא רואה שהשם הוא זה שהושיע אז, הוא זה שנתן לנו את הארץ. ובנוסף, אולי אפילו ככה גורם לחילול השם אם הוא לא יושיע, כי הרי הוא אמר במפורש, את אשר יורישך כמו שלאיך אותו תירש, ואת אשר יוריש השם לא כן מפנינו אותו נירש. כלומר, אם עכשיו באמת יצאו למלחמה והשם לא יושיע, אז יהיה חילול השם גדול, כי זה אומר שכמו שושיע, כמו שניצח. ולכן זה יכול להיות ממש פדיחו. כן. רק דבר אחד שאולי גם כדי להזכיר, מה שאמרתי שבפסוק י' א', גם הוא מנסה לדבר את כל דבריו לפני השם במצפה, אז ראינו שיש מעין הקבלה בין מה שקורה עם יפתח ולבין מה שקורה עם השם לפני זה. בני ישראל באים גם ליפתח וגם להשם בעצם, ומבקשים שהם יושיעו. וגם להשם וגם ליפתח כביכול נעשה איזה עוול, כן? בני ישראל עזבו אותו למרות שהוא הושיע אותם שוב ושוב, אצל יפתח האחים שלו זרקו אותו מהבית, והוא אומר, למה שאני הושיע אתכם? ואז בני ישראל מוכנים לבוא לקראתו, הם מסירים את אלוהי הנחר, אצל יפתח הם מסכימים להשיב אותו אל הנחלה, ואז יפתח מוכן להושיע. ואז הוא בא אל השם ואומר את כל דבריו, כביכול הוא אומר לו, הנה מה המלך בשר ודם כך, אז אני קל וחומר, אז אתה קל וחומר. ושוב, זה עדיין לא השפיע, כלומר עוד לא רואים שהשם הושיע. ובנקודה הזו אנחנו בעצם מתקרבים למלחמה עצמה. אז פסוק כ"ח רק מוכיח את הטענה שלנו, ולא שמע המלך בני עמון אל דברי יפתח אשר שלח אליו. כלומר, באמת זה לא היה מצליח, באמת זה לא משכנע הדברים שהוא שלח. וראינו מה המטרה שלהם. אז הנה, עכשיו אנחנו סוף סוף מתחילים את השיעור. ותהי על יפתח, פסוק כ"ט, רוח השם, ויעבור את הגלעד ואת מנשה, ויעבור את מצפה גלעד, וממצפה גלעד עבר בני עמון. וידר יפתח נדר להשם ויאמר, אם נתון תיתן את בני עמון בידי, והיה היוצא אשר יצא מדלתי ביתי לקראתי בשובי בשלום מבני עמון, והיה להשם והעליתי הוא עולה. ויעבור יפתח אל בני עמון להילחם בם, ויתנם השם בידו. ויקם מהרוער ועד בואכה מינית 20 עיר, ועד אבל כרמים, מכה גדולה מאוד. ויקנאו בני עמון מפני בני ישראל. כן, בנקודה הזו אנחנו כבר רגילים מכל שאר הסיפורים עד עכשיו, שנגמר הסיפור. כן, ותיקנה מדיין, ויקנאים, וכנע מדיין תחת יד ישראל ולא יספו לעשות שורשם, או מה כתוב שם, ויכנע השם את יבין מלך כנען מפני בני ישראל. התיאור של הכניעה של האויב זה בדרך כלל סוף הסיפור. כאן אנחנו כמובן נהיה נורא מופתעים עוד מעט כשנראה שיש המשך, אז תזכרו להיות מופתעים. בכל אופן, מה יש לנו בסיפור של המלחמה? די ברור שיש לנו הרבה מעבר, ויעבור את הגלעד ואת מנשה, ויעבור את מצפה גלעד, עבר בני עמון, ואז יש איזה נדר קצר, ואז עושים חזרה מקשרת ואומרים ויעבור יפתח על בני עמון. כלומר, המלחמה עצמה נקטעת על ידי הנדר הזה. השאלה כמובן הכי חשובה כאן זה מה המטרה של הנדר, נכון? ומה המשמעות שלו ומה הוא אומר. אז מה הנדר אומר? יש כידוע מחלוקת, כן? חז"ל טוענים שמה שהוא מבטיח פה זה שהוא יעלה קורבן אדם, נכון? כן, והיה לה השם ועליתו עולה. כן, מי שיצא למדתי ביתי לקראתי, אז יהיה לה השם ועליתו עולה. וכמובן זה נורא הפריע למפרשי ספרד הקדמונים במאה הביניים, ואז רד"ק ואחרים לא יכלו לפרש ככה וחילקו. אמור להיות פה שיעור? לא, אולי יש את...
נעקות,
אה, אוקיי. הבנתי. אז אפשרות ראשונה הייתה שהוא מתכוון באמת לקורבן אדם, והמפרשים, הספרדים בעיקר, לא יכלו לקבל את זה, ואז הם עשו מעין פלגינן דיבורה. והיה לה השם ועליתו עולה, זה אומר, והיה לה השם אם הוא לא ראוי לעלות עולה, ועליתו עולה אם הוא ראוי לעלות עולה. כלומר, או והיה לה השם, או ועליתו עולה. ומה הכוונה והיה לה השם? אם מדובר באדם שיצא לקראתי, אז הוא יהיה לה השם. מה זה להיות לה השם?
שמואל.
אז כן, משהו כזה. כלומר, הוא מוקדש לה השם, הוא מיוחד, מייחד את כל ימיו לה השם.
אפשר גם להגיד שהוא פשוט לא חשב על האופציה שיצא אדם מהבית, שאדם יצא ויבוא לקראתו.
אז פה השאלה. כולם אומרים, יש כמה ראיות שכולם חוזרים עליהם, לכאן ולכאן, וצריך לדון בהם. דבר ראשון, זה משהו שקשור להמשך, אבל העיסוק בכל הסיפור של בת יפתח הוא לא בזה שהיא הולכת למות, אלא במה?
זה שהוא מפסיד בת.
גם, אבל מצידה, בזה שהיא תמות בתולה. כלומר, בואו נסתכל שנייה בהמשך. כן, נברא כי יחידה...
אבל למה לפרסר שהסבא לקורבן אדם?
למה לפרש? כי זה כתוב.
אם באמת נקרא... אני לא יודע תנ"ך. אני הגעתי לפסוק הזה יותר. מה פה האבא מנסה מדובר על...
והיה לה השם ועליתי עולה?
ומתם. זה לא עולה, זה בהמה.
לא, אז...
הם באמת לא היינו מכירים את זה שפרק. אנחנו לא יודעים תנ"ך.
אז אם אנחנו לא יודעים תנ"ך, אנחנו צריכים להיות כמעט בטוחים, לדעתי, שזה קורבן אדם. אבל למה? בואו נחכה, נראה קודם כל את הצד השני. שאלה טובה, אני חושב שיש תשובה טובה, אבל בואו נראה קודם כל את הראיות לצד השני, ואז את הראיות לצד הזה. בכל אופן, אז רק התחלתי לומר, מה שכתוב פה זה שהיא רק יחידה, אין לו בן ובת. כלומר, אין לו ממנו בן ובת. זה ביטוי קצת מוזר, אבל נחזור לזה. אבל בפסוק ל"ז נאמר, ותאמר אל אביה, יעש אלי הדבר הזה. הרפה ממני שניים חודשים, ואלך וירדתי על הערים, ואבכה על בתולי, אנוכי ורעותי. עכשיו, היא לא בוכה על זה שהיא הולכת למות, היא בוכה על זה שהיא הולכת למות בתולה. היא בוכה על בתוליה.
תחתני פחות עשיים.
לא, עכשיו, זה בעיה אחרת, אני עוד מעט אגיע אליה. אבל, ויאמר לכי, ואז ותבכל בתוליה להרים. ואז ויהי מקץ שניים חודשים, ותשב אל אביה, ויעש לה את נדרו אשר נדר, והיא לא ידעה איש. ותהי חוד בישראל. אז הם אומרים, ויעש לה את נדרו אשר נדר, זה שהיא לא ידעה איש. כלומר, הנדר הוא שהיא מיוחדת להשם, ולכן היא ישבה לה באיזה מנזר במדבר, ולא ידעה איש. זה הכוונה. למישהו יש סיבות לחשוד שזה לא נכון? שזה לא הפשט של הדברים?
אולי, למה?
לא, בפסוקים שקראנו. האם הפירוש הזה לא יכול להיות נכון? אתה אומר, זה בעצם קשור לאותו עניין. אם והיה להשם אומר לא שהוא יעשה לה משהו, אלא שהוא לא יעשה לה משהו, כלומר שהיא לא תדע יותר איש, שהיא תהיה בתולה, הוא לא צריך לעשות שום דבר, זה בסדר, אבל אפשר עוד להכניס ככה במילים ויעש לה, גם ביטוי של לדאוג שהיא לא זה. אבל יותר חשוב,
מה... העולה,
לא, זה לפי המפרשים האלה, הוא לא העלה אותה לעולה, כי זה או זה או זה. והיה להשם או הייתי עולה. זה וו של או. יש וו כזה. מכה אביו ואימו מות יומת. הוא לא צריך לקות גם את אביו וגם את אימו כדי למות. מכה אביו או אימו מות יומת. אז יש וווים כאלה, אבל פה זה עדיין, כן, מרגישים שזה קצת קשה, נכון? אבל בעניין הזה, והיא לא ידע איש, אם באמת עכשיו כל מה שזה אומר מבחינתה זה שהיא לא הולכת להתחתן, אז למה הרפה ממני שניים חודשים והלכה וירתי על הערים? מה זה הרפה ממני? כלומר, עכשיו אתה לא עושה עדיין את הנדר, אחרי זה אתה תעשה. עכשיו ברגע זה אני לא הולכת להתחתן, גם אחרי זה אני לא הולכת להתחתן, לעולם אני לא אתחתן. אז אני לא צריכה חודשיים לבכות, אני יכולה לבכות כל חיי. כלומר, למה צריך חודשיים ואז אחרי זה אפשר לא להתחתן באמת? לא מתחתן גם לפני, גם אחרי. אין לזה כל כך...
אולי מצד שני, מי הולך
להראות?
מה זה?
אם אתה כן מעלה את הכיוון עשה לזה, נזירה פוטט את זה במדבר, אולי...
לא, נזירה פוטט במדבר, אני צוחק.
לא, זה הגיוני, כי היא אומרת, כאל בתולי, אני ואנוכי וראותיי.
תן אלה חברה, תן אלה לראות הנסים.
אני לא חושב שהכוונה באמת שהייתה נזירה, שאף אחד לא ראה אותה. כן? כלומר, שהייתה... אין שום סיבה, למה אם היא שייכת להשם, אז אף אחד לא יכול לראות אותה? למה לא יכול להיות לה חברה? ושמואל לא היה חברה?
קצת שני, אבל להגיד ש... כאילו, זה הגיוני במידה מסוימת שהסיפור הוא סיפור של קדשה ולא באמת של קורבן, כי גם הוא רואה אותה ויקרא בגדיו, ומה שמפריע לו זה שאין לו, אין לו עוד ילדים חוץ ממנה.
כן.
כאילו, אין לו עוד... זה טרגדיה שלו, כאילו, כי לא אין עוד ילדים.
אוקיי.
אז אם אתה אומר... שהסיפור זה שלא יהיו לה ילדים, אז בעצם אין לו, אם אין לו ילדים חוץ ממנה, אז יהיה כאילו,
כן, כלומר,
אז הוא באותו מצב בדיוק כמוה, כאילו, כלומר, הוא עוד עצוב כי לא יהיו צאצאים, ויהיה צבא כי לה אין צאצאים. זה הגיוני שהוא אולי קצת קוצן, אם היא הולכת למות והוא בוכה שלא יהיו לו נכדים,
זה מורה, כן, זה ממש
קצת,
לא יפה. כן, נחזור לזה בהמשך, כי באמת אני חושב שזה מאוד לא יפה, אבל צריך לפתור את זה איכשהו. בכל אופן, אז זה הכיוון הראשון, שמדובר פה על זה שהיא לא תדע יותר איש. אבל יש כמובן את השיטה השנייה בחז"ל, שהיא מתה ושהוא העלה אותה לעולה, ובגלל שהוא לא רצה ללכת לפנחס ופנחס לא רצה לבוא אליו, מי שמכיר את המדרש, אז דאחי ואחי מתה הילדה. כן, זה אחד בכלליות, לגבי המדרש הזה אין לי מושג איך להסביר אותו. כי מה זה דאחי ואחי מתה? הוא היה צריך להרוג אותה כדי שזה יקרה. אז הוא אמר, אני ארוג אותה ואני לא אחכה שהוא יגיע. זה קצת מוזר, לא יודע. יש מה לדון שם, אבל זה כשנגיע לגמרא. אחרי שנסיים את התנ"ך. אז תזכירו לי. בכל אופן, אז מה הראיות לזה שמדובר דווקא בקורבן אדם? אז זה שזה מדובר בקורבן, אני חושב שאנחנו נסכים. הרי והיה לה השם ועליתי עולה, זה הפשט. זה דבר ראשון. אבל למה באמת, כמו שאתה שואל, לחשוב שיצא לקראתו דווקא אדם? מה אתם אומרים? מה? כן, אז לא סביר שיש לו חיות בבית, זה נכון. למרות שבאותה תקופה, מי שקצת למד אז יודע שהיה להם בית שנקרא בית ארבעת המרחבים. זה הבית שנהוג היה בישראל. ובין השאר מרחב אחד בבית ארבעת המרחבים היה מרחב של החיות. כן? אז זה יכול להיות קשור. אבל יש לי בעיה אחרת. כתוב, והיה יוצא אשר יצא מדלתי ביתי לקראתי, בשובי בשלום מבני עמון. לא מדובר על סתם, הוא מגיע ואז, אוקיי, מי במקרה יצא. אלא במישהו שיוצא לקראתו כשהוא חוזר מהמלחמה. כן? אז אנשים אומרים, אולי זה יכול להיות כלב, אתה יודע, חברו הטוב ביותר של האדם, אז הוא כזה נובח לקראתו, או הנה הוא חזר.
אבל זה קורה, אבל בית, גם את הכלב הוא לא באמת אמור.
כן, וגם הכלב אני לא חושב שהוא שמח שהוא חזר בשלום, הוא לא חושב שהוא לא יחזור בשלום, הוא שמח שהוא חזר. בני אדם שמחים שהוא חזר בשלום, הם יודעים מה זה אומר מלחמה, והם שמחים שהוא חזר בשלום. והם יוצאים לקראתו.
אתה לא יודע כמה חכמה היה הכלב שלו.
אז יכול להיות שהיה לו כלב מיוחד, וכל זה, אם יש לנו ראייה שהיה לו כלב. אז דיון שצריך לעשות.
וגם אז שאלה למה הוא רוצה לעלות כלב לעולה, זה קצת בעיה.
נכון, כן. אז זה קצת מוזר, אבל נראה לי די ברור שמדובר באדם. רק אדם יוצא לקראתו. וזה מעניין. אז אנחנו תזכרו את היציאה לקראת, בגלל שהיא מאוד משמעותית גם להקבלה אחרת בתוך ספר שופטים. בכל אופן, אז זה דבר אחד. אז עברנו בעצם שלב אחד, ואנחנו יודעים מה הנדר אומר, טכנית. כן? מי שיוצא לקראתי, ושובי בשלום בני המון, אז אני מעלה אותו לעולה. עכשיו השאלה היא, אוקיי, אז בסדר, הבנו מה זה, ויש פה קורבן אדם, ויש פה שאלה עקרונית, למה, מה עובר עליו? נכון? למה להקריב קורבן אדם? אבל אני שואל שאלה אחרת. לא, זו שאלה קצת קשורה, אבל בכל זאת היא קצת שונה. לא למה הוא מקריב קורבן אדם, אלא למה דווקא בצורה הזאת, בנדר מסוים כזה. כלומר, בסדר, תגיד, אם אני אחזור בשלום המלחמה, אני אקריב קורבן אדם. למה מי שיוצא לקראתי בשובי בשלום, ידלתי ביתי וכו', למה דווקא זה אני אעלה אותו לעולה? אז אני חושב שזה באמת התשובה. כן? אם אנחנו באמת עד עכשיו אמרנו שכל הבעיה של המלחמה הזאת זה שהשם בעצם לא בולט בניצחון הזה. לא ברור שהשם הוא זה שהושיע. אז הנה כאן הוא אומר לו בדיוק את זה. מי שיצא לקראתי, כן, ובא אליי לקראתי, כמו נניח אנשים שיצאו לקראת דוד בשובו מיקוטו את גוליאת. כן? אלה שיוצאים לקראתי ובאים בעצם לשבח אותי ולהלל אותי על הניצחון. אז מי שיוצא לקראתי, אז והיה לה השם. כביכול, מי שיוצא לקראת יפתח אומר, לא, הוא לא, כאילו, הוא לא המושיע, תעבור להשם, רק בדרך הקשה.
אגב, אם יפתח יודע שאם יפתח באמת מדבר על אדם,
כן.
אז מה הוא חושב שיצא, מי חושב שיצא אם לא הבת שלו? כאילו, אשתו? זהו, נגמר.
השפחה, כמה יש לו בבית?
אני חושב שהשפחה היא זאת שתצא לקרוא אותו כשהוא ישב בשלום ולא הבת שלו?
בתור ראש של איזה שבט קטן של לוחמים, אני די בטוח שהיו לו עוד אנשים בבית חוץ מהבת שלו. הוא לא היה משאיר את הבת שלו לבד במקום כזה. ועדיין מניח
שלא יצא מישהו לקראתו, אלא לקראת השם. מה זה? מהכיפה שלא יצא מישהו לקראתו, אלא לקראת השם, אחרי כל מה שהוא אמר לפני כן.
גם, בהחלט יכול להיות. כלומר, זה חלק מהאמירה אולי. כן, גם תשוו את זה באמת למה שהיא עושה בפועל, והנה ביתו יוצאת לקראתו בתופים ובמחולות. זה בדיוק כמו אנשים המשחקות שיצאו לפני דוד. כן, כלומר, מדובר פה על מישהו שבא לברך אותו על איזה ניצחון גדול היה לך. אז יש פה באמת איזה משהו שלא הולך לכיוון הזה דווקא. וזה מעניין. בכל אופן, עכשיו אני כבר כדאי להתחיל לחלק את הדף, כי סתם כבר על זה. זה שני עמודים לכל אחד, זה תעביר. צריך לראות פה איזה כמה דברים מעניינים. בסדר.
יש לך גם, יש לך גם?
לא, יש אפילו מספרי עמודים ככה שיהיה ברור לכולם שזה אחד וזה שתיים. אם זה לא ברור מזה שהתוכן שונה, אז זה ברור מהמספר. כן.
יש גם עודקים בדיוק מספר האנשים פלוס מע"מ.
כן, פלוס מע"מ. אז לפני שאנחנו נמשיך, אני רק רוצה לשים לב לעוד כמה נקודות קטנות.
אתם הבנו את הקבלה הזאת.
איזה?
ואחת עשר וחצי.
כן, נכון.
יש פה אנשים שבכל זאת רוצים להגיע הביתה מתישהו.
אני צריך להגיע לחיפה.
לחיפה?
לחיפה.
דווקא השבת.
למה דווקא השבת?
כל זה כבר שבת אחרת, זה יעזר לי.
כן. טוב, זה לא היה עוזר לך, כי מה, אני אזור לך באוטובוס, כאילו, מה? זה לא שיש לי אוטו או משהו? באופניים נעשה זה ככה. שלום. נועלת פה?
נעבור לכיתה אחרת, כי הוא צריך לסדר את זה לשבת.
זה לשבת. טוב, בסדר.
כן.
נעבור.
מותפסלת.
לא, בסדר. אם הייתי יודע לפני...
תלכת.
אתה בטוח בשבת.
אצלי אני לא מושג איך לעצור את זה.
תגידו לאחראי שיערוך את זה אחרי.
שינוי מרענן.
כן.
אז... מישהו היה אמור לכבוד אותו באיזשהו שלב. אם אנחנו לא נגיד לפה, המזגן הזה נשאר...
בכל אופן, לפני שנמשיך לשאר הסיפור של בת יפתח, אז הייתי רוצה קודם כל לעשות ככה איזה מין חזרה מסוימת על כל הסיפור, לראות איפה אנחנו נמצאים. מה היה לנו עד עכשיו בעצם? יש לנו, אם תסתכלו במקור א', אז המבנה של הסיפור הוא די ברור, יש יחידות מאוד ברורות ומובחנות. בהתחלה יש את הדיון בין השם לישראל, בני ישראל חוטאים ואז הם זועקים להשם, ואז הדיון בין השם לישראל, והוא מקביל לדיון בין זקני גלעד ליפתח, ראינו את זה. כן, הם מבקשים שהוא ישיע, והוא אומר למה, והם באים לקראתו וכו'. אז זה מקביל. ויחידה הבאה כמובן זה הדיון בין יפתח למלך בני עמון. אתם יכולים לראות כבר שבכל יחידה יש במרכז שלה איזשהו דיון בין מישהו למישהו, נכון? אז השם מול ישראל זה כמו, כמו יפתח מול זקני גלעד, אבל גם זקני גלעד ויפתח זה דומה למלך בני עמון ויפתח. בשני המקומות למשל, אם תסתכלו בהמשך, אז יפתח אומר לזקני גלעד, ומדוע באתם אליי עתה כאשר צר לכם? והוא אומר למלך בני עמון, מה לי ולך כי באת אליי ללחם בארצי? כלומר, יש פה איזה מין טיעון כזה, ואתם רואים כבר שהוא יופיע שוב עם איש אפרים, שלמה באתם אליי? יפתח כאילו עומד שמה, וכולם באים אליו, ושהוא שואל, מה אתם רוצים ממני? זקני גלעד רוצים ממנו משהו, ומלך בני עמון רוצה ממנו משהו, ואיש אפרים רוצה ממנו משהו, ולמה באתם אליי? עכשיו, דבר דומה אפשר להגיד גם על השם. גם השם הרי אומר את אותו דבר, אבל לא היה לי ממש השוואות לשוניות להראות. אבל הוא גם כן אומר, למה באתם אליי? לכו וזעקו אל האלוהים אשר בחרתם בם. אז יש פה ממש...
למה שיפתח בביתור הדין שלהם?
מה הקטע?
איך זה קשור לכל דיון אחר שנצא?
למה נראה לך שאני יצרתי לפני? כי זה אמור להוביל. מה הקשר של יפתח בביתור לכל העניין? כן? יש פה איזה מין דיון בין יפתח לביתור שהוא לא קשור, אבל מעניין מה הוא אומר. עכשיו, מה שכן, השוואות האלה הן השוואות בעצם בין הדיון בין, הלאומי, נאמר את זה ככה, כן, של הירושה של כל עבר הירדן, שבני עמון באים ואומרים זה שלנו, ובני ישראל אומרים זה לא שלכם, זה שלנו, והשם הוריש מפנינו, ולעומת זאת, השם מול ישראל אומר להם, אני לא אוסיף לו הוריש איש מפניכם, ואתם יכולים להוסיף להושיע אתכם. כלומר, אני בעצם מבטל את מה שעשיתי לפני זה עם ההורשה של האזור הזה. בכל אופן, זה הפן הלאומי. ולעומת זאת זה מקביל לפן האישי, כשזקני גלעד ויפתח מדברים על זה שהם לקחו לא את הנחלה. זה לא הנחלה הלאומית של העם כולו, אלא הנחלה של יפתח. כן? כלומר, הדיון בנחלה הוא מאוד משמעותי פה. יש כמה רמזים שכבר ראינו עוד לפני זה, בשיעור שעבר, לזה שכבר בהתחלה מדברים על זה. למשל, כבר בהתחלה כשהעונש מתואר, אז כתוב וירצו וירוצצו את בני ישראל בשנה ההיא, 18 שנה, את כל בני ישראל אשר בעבר הירדן, בארץ האמורי אשר בגלעד. ועמדנו על זה שבארץ האמורי אשר בגלעד זה קצת מוזר, בגלל שזה כבר 300 שנה לא אמורי. למה עכשיו נזכרים לקרוא לזה ארץ האמורי? כן, זה עבר הירדן, הגלעד או משהו כזה. מה זה ארץ האמורי אשר בגלעד? וזה כמובן רומז לפרק י' פסוק כ"ב, וירשו את כל גבול האמורי מארנון ועד היבוק ומן המדבר ועד הירדן. בעצם בפסוק ההוא כבר רומזים לטיעון של יפתח, לא, זאת ארץ האמורי, זה לא ארץ בני עמון. מצד שני, הדבר הזה נאמר בהקשר של הדיון עם השם. אז יכול להיות שהשם אומר להם, זה ארץ האמורי, לא ארץ שלכם, של בני ישראל. אז יש פה איזה מין משחק כזה של מי, למי שייך את הארץ הזאת, למי מגיע הארץ הזאת, ובעצם זה קשור לרשי הראשון על התורה, כלומר השם מחליט מי שייך לאיזה ארץ, ברצונו נתנה להם, ברצונו נטלה מהם ונתנה לנו, והשאלה היא בעצם עכשיו, מהו רצונו? כן, האם זה שלנו או לא שלנו? אז זה השוואה אחת בין הדברים. אם חוזרים להשוואה בין היחידה 2 ו-3, אז גם הסיום מסיים את אותו רעיון. כלומר, הסיום בסיפור של זקני גלעד ויפתח, הוא השם יהיה שומע בינותינו, אם לא כדברך כנעשה. והסיום בין בני עמון ליפתח, זה ישפוט השם השופט היום בין בני ישראל ובין בני עמון. כלומר, השם הוא זה שיחליט, אותו דיון, אותו רעיון. מי יחליט למי שייך מה, ומי יחליט מה יהיה, השם יהיה אחראי. יש, אבל הבדל אחד קטן. ששומע יכול להיות במשמעות של עד. כלומר, השם יהיה עד בינינו. אם לא כדברך כנעשה, ובשופט זה כבר משהו אחר. הוא יהיה השופט, הוא לא העד. אבל זה קשור לכל הניסיון של יפתח לשכנע את השם להושיע, בגלל שאם אנחנו מדברים על בעיה של זה שלא יראו שהשם הוא זה שהושיע, בגלל שיש לנו שופט שמושיע, למשל אצל גדעון, שהם רואים שגדעון הוא זה שהושיע אותם ולא השם, אז בא יפתח ואומר לו, אז אני לא השופט, אתה השופט. המילה שופט בהקשר של ספר שופטים, אמנם טכנית יכולה להיות מובנת כאן כשופט במשפט, אבל אי אפשר לנתק אותה מכל ההקשר של הספר, וכאן בעצם מגיע רגע C, שבו השם הוא השופט, ולא שולח שופט אחר שיהיה נציג שלו, ועלו לקחת את מקומו בעיני בני ישראל. עכשיו, כל מה שאמרתי עד עכשיו קשור להקבלה מעניינת שיש בין כל הדברים האלה לסיפור אחר בספר בראשית. זה מקור ב'. יש את הברית בין יעקב ללבן, לא צריך לפתוח, אני מניח שאתם מכירים אותה. הם נפגשים בהר גלעד, ואז אחרי שלבן רדף אחריו אז הם קורטים ברית, וזה קורה קודם כל במצפה, כן? המצפה אשר אמר יצף השם בני וביניך, והם עושים שם גל וקוראים לו גל עד. כן, אז מצפה וגל עד, והברית בין יפתח לזקני גלעד נמצאת במצפה גלעד. כן, עכשיו מצפה גלעד זה הנקודה בעצם שמבדילה בין יעקב לבן. שימו לב לפסוק במספר 2 פה, בית 2, אם אני לא אעבור אליך את המקום הזה ואם אתה לא תעבור את הגל הזה ואת המצבה הזאת לרעה. כלומר, יש שם ברית שבה מצפה גלעד הוא נקודת המעבר. כן? אתה לא עובר לצד שלי ואני לא עובר לצד שלך. ואין לנו אלא לשים לב לפסוק כ"ט אצלנו. ותהיה לפתח רוח השם ויעבור את הגלעד ואת מנשה ויעבור את מצפה גלעד. וממצפה גלעד עבר בני עמון. הוא הולך להילחם בבני עמון שיש ביניהם גם כן דיון על למי שייכת איזה ארץ. ואתה לא עובר ואני לא עובר. והוא עובר את מצפה גלעד, אותו מקום שאסור לעבור בסיפור ההוא. וכאן ברור שזה גם חזרה מיותרת כביכול, כי כתוב כבר ויעבור את הגלעד ואת מנשה, ואז עוד פעם ויעבור את מצפה גלעד, נשמע כביכול זה מכוון, כאילו שמו את זה בשביל איזה מטרה כלשהי. וההקבלה הנוספת זה אותו פסוק שחזר פעמיים אצלנו, כן, השם יהיה שומע בנותינו, וישפוט השם השופט היום בין בני ישראל ובין בני עמון, זה שהשם הוא בין שני צדדים, נמצא גם שם. אלוהי אברהם ואלוהי נחור ישפטו בינינו, אלוהי אביהם. כן, שם כמובן לבן לא מבין את זה כהשם תמיד, כן? אלוהי אברהם ואלוהי נחור. למרות שיכול להיות שאלוהי אברהם ואלוהי נחור שניהם זה השם. כאילו, הכוונה להשם. אבל זה דיון אחר. בטוח אבל שיש הקבלה מבחינת המשמעות. האל יהיה בינינו. אז כל זה גם כן רק מחזק את הטענה שאני מההתחלה של הסיפור מנסה לטעון, שכל הסיפור הזה בעצם עוסק בדבר אחד, ירושה. ירושה, נחלה, כל העיסוק הזה בארץ ולמי שייך את הארץ, כשלוקחים את הסיפור הזה ומנצלים אותו למטרה הזאת, אבל הכל הולך לכיוון הזה. וזה רק מבסס יותר את הטענה שלי, שנניח הדיון בין יפתח לזקני גלעד, הוא לא סובב סביב השאלה אם הוא יהיה לראש או לא יהיה לראש, או מתי הוא יהיה לראש, או יהיה גם קצין או גם ראש. זה דיון צדדי. השאלה אם הם משיבים אותו לנחלה שלו. ולכן הסיפור מתחיל בזה שהם העיפו אותו מהנחלה שלו. כל הדיון הוא סביב הנחלה.
מה אתה אומר, זה בלי יעקב, זה כאילו כל הזמן סביב המעבר?
המעבר גם כן, כן. דרך אגב, שימו לב, כתוב את זה איפשהו. כן, שעבר, השורש עבר מופיע 12 פעמים בסיפור הזה. כאילו, זה די בולט הפועל הזה. כן, אז צריך לשים לב אליו. אנחנו עוד נראה את זה עוד בהמשך. דבר נוסף שמוכיח את הקשר של נחלות ושל ירושה לדיון, זה שהמילה בית מופיעה 6 פעמים בספר, בסיפור, וככה גם השורש שוב מופיע 6 פעמים. זה היה נורא נחמד אם היה 7 פעמים. שוב 7 פעמים. אני אפילו מתלבט ואני חושב שהיה אמור להיות 7 פעמים, רק שבכוונה לא כותבים את זה. אנחנו נראה את זה עוד בהמשך, כי ביחידה האחרונה, הדיון עם בני אפרים, כן, היינו ממש מצפים מכל מיני סיבות שיהיה גם שוב וגם בית, ואין. אז זה נורא מתסכל. כן? דבר נוסף שמאוד מתסכל בסיפור של בני אפרים, זה בשורה הראשונה פה אחרי המבנה, ששם השם, אם אתם שמים לב, הוא מופיע 7 פעמים בדיון בין השם לישראל. הוא מופיע 7 פעמים בדיון שראינו שהוא מקביל בין זקני גלעד ליפתח ובני עמון ויפתח. והוא מופיע 7 פעמים בסיפור של הנדר, יפתח וביתו. ובסיפור של בני אפרים...
הנדר אתה מתשל אותו מבתי...
כן, כן, כן. זה יחידה אחת. כי זה הנדר. הנדר בעצם. ראינו שהנדר...
המלך אמר אצל אחד לא יחידה. זה עקבור לך הייתה כמה זה מלחמה קטנה שמה.
כן. אז... בכל אופן, אז זה גם כן מאוד צורם, אחרי שיש לנו 7 פעמים בכל יחידה, למצוא בסיפור איש אפרים ששוב, שאין לנו את שם השם בכלל. קיצור, זאת יחידה מפריעה. אוקיי. אז זה לגבי זה, ואנחנו נראה לי יכולים להמשיך. בואו נראה את זה, כן. דבר אחרון, כן, לפני שאנחנו נמשיך, כך אנחנו נסיים את העמוד הראשון, נהיה ככה רגועים. החלק שאני במקור ג' שמקביל בין יפתח לברית בשכם, זה משהו שהיינו צריכים כבר מההתחלה לעשות, אבל טוב שאנחנו עושים את זה בסוף, אחרי סיפור גדעון אבימלך ויפתח, כי רואים פה בעצם בסיפור גדעון אבימלך ויפתח בהתחלה שלהם, כלומר בפתיחה לכל מחזור סיפורים, ביטויים שמקבילים לברית בשכם בסוף פרק, בפרק כ"ד ביהושע. כן, הבאתי רק את הפסוקים שממש מקבילים. בספר יהושע נאמר, ואתה יראו את השם ויבדו אותו בתמים ובאמת, והסירו את אלוהים אשר עבדו אבותיכם בעבר הנהר ובמצרים, ויבדו את השם. ואם רע בעיניכם לעבוד את השם, בחרו לכם היום את מי תעבדון, אם את אלוהים אשר עבדו אבותיכם בעבר הנהר ובמצרים, ואם את אלוהי המורי אשר אתם יושבים בארצם, ואנוכי וביתי נעבוד את השם, וכולי. אמונים לו, חלילה לנו מעזוב את השם לעבוד אלוהים אחרים. והוא אומר להם, לא תוכלו לעבוד את השם. וכי תעזבו את השם ועבדתם אלוהי נחר ושב והרה לכם וחילה אתכם אחרי שרתים לכם. ואז הם אומרים, לא, אנחנו רוצים לעבוד את השם. ואז הוא קוראת להם ברית ואומר להם, ועתה הסירו את אלוהי הנחר אשר בקרבכם ועטו את לבבכם אל השם אלוקי ישראל. ושם בפרק כ"ד ביהושע לא כתוב שהם עשו את זה, שהם הסירו. בכל מקום בתנ"ך שיש לנו הסירו את אלוהי הנחר, אז כתוב ויסירו את אלוהי הנחר. כאן זה חסר. עכשיו, זה מעניין שבסיפור יפתח זה קורה בפעם הראשונה בעצם מאז. ויסירו את אלוהי הנחר מקרבם ויעבדו את השם. וזה אחרי שנאמר ויעזבו את השם ולא עבדו, ואחרי שהשם אומר להם לכו וזעקו אל האלוהים אשר בחרתם בם. שהרי מתי הוא אמר להם לבחור אלוהים בפרק כ"ד ביהושע? כן, בחרו לכם היום את מי תעבדון. אז שם לכאורה הם בחרו בהשם. אבל בסיפור יפתח כבר ברור שבפועל הם בחרו בהם. אז הוא אומר לכו אליהם. עכשיו לפני זה כבר בסיפור גדעון, הוא שולח איש נביא והוא אומר, ואומרה לכם, אני השם אלוקיכם, לא תראו את אלוהי האמורי אשר אתם יושבים בארצם. עכשיו הביטוי הזה, את אלוהי האמורי אשר אתם יושבים בארצם, חוזר מילה במילה בבחירה שיהושע מציע להם. כלומר, אתם רוצים לבחור את אלוהי האמורי אשר אתם יושבים בארצם, תעבדו אותם. כן? אז אותם ביטויים חוזרים שוב ושוב, ומעניין גם שבתמים ובאמת, מופיע גם פה וגם פה, ביהושע מופיע בתמים ובאמת, באבימלך מופיע באמת ובתמים. עכשיו זה קצת מעניין, כי זה לא קשור לכאורה לעבודה זרה, כי באבימלך זה מופיע במשל של יותם. כן, ואתה אם באמת ובתמים עשיתם ותמליכו את אבימלך, ואם טובה עשיתם ירובל והם ביתו וכו'. אבל מי שזוכר מה שלמדנו באבימלך, כל הסיפור שם, כולל ההמלכה, כולל הסיפור עם גדעון, הוא כולו קשור לעבודה זרה. הכל קשור בדיוק לזה. והביטוי הזה, אמת ותמים, מופיע רק פה ופה בכל התנ"ך. כלומר, הצמד הזה, אמת ותמים, תמים ואמת, וההיפוך של הסדר הוא גם כן רק מוכיח את הטענה. מי ששמע פעם את הביטוי חוק זיידל, זה חוק בתנ"ך, כמעט אפשר לקרוא לזה חוק, שכשהתנ"ך מצטט את עצמו, אז הוא מצטט את עצמו בצורה חייסטית. כן, יש פה הרבה דוגמאות. כנ"ל גם למשל אצלנו במקום אחר, בלי קשר, בפסוק ז' בפרק י' א', כשיפתח אומר לזקני גלעד, הלא אתם סניתם אותי ותגרשוני מבית אבי, ומדוע באתם אליי עתה כאשר צר לכם? זה מזכיר לכם משהו? מדוע באתם אליי ואתם סניתם אותי ותגרשוני מאיתכם?
מה שהשם אומר.
לא.
הוא אומר אתם סניתם אותי. לא, הוא אומר.
הביטוי הזה כמעט מילה במילה מופיע במקום אחר. הלא אתם סניתם אותי ותגרשוני מבית אבי, ומדוע באתם אליי עתה? רק ששם כתוב, מדוע באתם אליי, ואתם סניתם אותי ותגרשוני מבית אתכם. כלומר, הפוך. לא, לא. גם שם יש ברית. כן. וגם שם הם באים בגלל שהם ראו שהיה כדאי להם. בהתחלה הם גירשו אותו, אבל אחרי זה אומרים, טוב, ראינו כי היה השם עמך. אפס, לא. בתורה.
מה?
הפסוק הזה. פסוק שלם, לא מילה. יצחק ואבימלך. אבימלך בא אליו מגרר, ואחוזת מרעהו, פיכול שר צבאו, ואז הוא אומר להם, מדוע באתם אליי ואתם סניתם אותי ותגרשוני מאיתכם? עכשיו, די ברור שיפתח מצטט פה את זה. גם הוא מרגיש כמו יצחק שגרשו אותו, ועכשיו הם באים אליו. והם בלי בושה אומרים, טוב, ראינו כי היה השם עמך, אז אמרנו כדאי לנו. אז גם פה. אז יש פה בעין ציטוט של בראשית, אבל בהיפוך הסדר. וזה קורה בעין ספור מקומות, וצריך לשים לב לזה. לפעמים זה המטרה של ההיפוך, רק כדי להזכיר את החלק הקודם. אז זהו. אז כל זה בעצם מסיים את היחידה הראשונה, ואנחנו יכולים להמשיך להמשך. אמרנו, הברית בשכם היא בעצם הסיום של ספר יהושע, כי היא מובילה אותנו לתקופת השופטים. יש ברית שבה הם הבטיחו שהשם יהיה האלוהים שלהם, הם בחרו אותו, והוא אומר להם, אם תעזבו אותו, אז ושב והרע לכם וחילה אתכם. ועכשיו, לאט לאט רואים את זה משתנה. בהתחלה הם עובדים עבודה זרה. אצל גדעון הוא כבר מתחיל להזכיר להם את זה. כן? אני אמרתי לכם לא לעבוד את אלוהי המורי אשר אתם משמים בארצם. אתם זוכרים את הביטוי הזה? זה משם. זה. ואתם לא עשיתם באמת ובתמים. כן? ואצל יפתח זה כבר סופית נגמר. ויעזבו את השם ולא עבדו. כן? לעזוב את השם מופיע רק פה ופה. ואצל גדעון יפתח, אצל גדעון אבימלך וכל אלה לא כתוב ויעזבו את השם. גם במעגל החוזר זה כתוב, אבל לא זה. אז זה בעיקרון. ובסופו של דבר פה הם גם בפעם הראשונה מסירים את אלוהי הנחל מקרבם. כביכול משהו קרה בסיפור יפתח. אוקיי, אז אפשר עכשיו להמשיך לסיפור בת יפתח, ואז אנחנו גם נוכל לחזור ולהבין את הנדר בצורה יותר רצינית. ויעבור יפתח אמרנו, ואז ויקנאו בני עמון מפני בני ישראל. דבר אחד עכשיו שאני רק נזכר, ויקם מהרוער ועד בואכה מינית 20 עיר, ועד אבל כרמים, מכה גדולה מאוד. הוא מכה 20 עיר, איפה עוד היכו ערים בניצחונות בספר שופטים? איפה? לא, אצל השופטים, כלומר, עתניאל, אהוד, דבורה, גדעון. התשובה היא בשום מקום. זאת הפעם הראשונה שמקים ערים. הוא לא הולך, מנצח ומושיע, ואז חוזר הביתה. הוא הולך ומכה 20 עיר.
אבל חצור גם הוא יקרו
אצל תורה. לא. קודם כל לא כתוב שיקרו. כן? כלומר, הם ניצחו, אבל הם רדפו עד חרוש את הגויים. לא כתוב שיקרו את העיר ולא כלום.
לא,
לא. ברור גם שחצור לא קשורה שם. חצור כבר נשרפה מיהושע, דיון ארוך. אבל הוא לא מלך, הוא מלך בעבר בחצור, אבל הוא לא מלך חצור ולא צריך לכבוש את חצור. היא כבר שלנו. אבל זה מאוד חריג. למה כאן פתאום הם מזכירים לנו שהוא גם כבש 20 עיר?
כי
הוא המשיך את יהושע.
כי הוא
ממשיך
את הסיפור ביהושע.
טוב, זה בגלל הסדר שבו אני אמרתי את הדברים. תחזור שלב אחד קודם.
זה נחלת ישראל.
לא. כלומר, אם כל העיסוק שלנו זה בירושה והורשה ונחלה, אז כאן בעצם אנחנו רואים שהשם איתו. השם שאמר שהוא לא יוריש יותר, עכשיו מוריש. מה צריך יותר מזה? הוא מכה ערים מהאויב, מבני עמון. ואז כתוב, יקנאו בני עמון מפני בני ישראל. אז זה גם רק מחזק. כל דבר שאנחנו רואים פה רק מחזק יותר ויותר את עובדה שמדובר במה? בירושה ונחלה וזה כל הדיון. והכל קשור שוב למציאות שהייתה אז, שהשם אמר אני לא אוסיף להוריש איש מפניכם. והנה עכשיו זה מתוקן וכביכול השם מוריש. בכל אופן, פסוק למדל. ויבוא יפתח המצפה אל ביתו. והנה הביתו יוצאת לקראתו. יש פה איזה מין מצלול כזה, נכון? הוא בא אל ביתו והנה ביתו. כן, ברור שבית ובת זה איזה, כאילו, משחק פה עם המשמעויות השונות. כן, אפשר לומר כפרפרזה לשון חז"ל, ביתו זו ביתו. אז והנה ביתו יוצאת לקראתו בתופים ובמחולות. ורק היא יחידה, אין לו ממנו בן או בת. זה ביטוי קצת מוזר. אין לו ממנו, נכון? זה לא אין לו ממנה בן או בת, אלא אין לו ממנו בן או בת. כן?
זה גם לא אין חוץ ממנה, אין ממנו.
כן, אז זה ביטוי קצת מוזר, יכול להיות שדווקא בגלל זה. אין לו ממנה בן או בת, יכול להיות טוב, אז יש לו מישהו אחר. אבל לא, אין לו ממנו בן או בת, אין לו, חוץ ממנה, שום דבר. כן, ורק היא יחידה. כל השאר לא יחידים. אז רק היא יחידה.
ממנו
מעצמו, כן. אין לו ממנו בן או בת. זה כבר במסורה, הם העירו על זה, הערת מסורה, שסבירין ממנה וכתיב ממנו. ויחיר אותו אותה, ויקרא את בגדיו. ויאמר, אהה ביתי, אחרי הכרעתיני, ואת היית באוחריי. ואנוכי פציתי פי אל השם, ולא אוכל לשוב. כאן יש כמה דברים שצריך לשים לב אליהם. קודם כל יש משחק מילים, או מדרש שם על מצפה. פציתי פי. זה מצפה, ממש מרגישים את הפי והצד היא ככה קופצות. דבר שני, יש פה משחק מילים עם אחרי ההכרעתיני ואוכריי, כן? אחר וקרה. גם כן מאוד זה. בכל אופן היא עונה לו ותאמר אליו, אבי, פצית את פיך אל השם, עשה לי כאשר יצא מפיך, אחרי אשר עשה לך השם נקמות מאויביך מבני עמון. כן? ותאמר אל אביה, יעש אלי הדבר הזה. הרפא ממני שניים חודשים, ואלכה וירדתי על ההרים, ואבקי על בתולי, אנוכי ורעותי. ויאמר לכי, וישלח אותה שני חודשים, ותלכי ורעותיה, ותבק על בתוליה על ההרים. ויהי מקץ שניים חודשים, ותשב אל אביה, ויעש לה את נדרו אשר נדר. והיא לא ידעה איש, ותהי חוק בישראל. מימים ימימה, תלכנה בנות ישראל לתנות לבת יפתח הגלעדי, ארבעת ימים בשנה. כן? אנחנו ממש מרגישים שנגמר הסיפור, נכון? שוב. כן? אחרי שויקנו בני עמון מפני בני ישראל, אחרי זה, אז עכשיו שוב יש מין התחושה של סיום. מימים ימים התלכנה, כאילו הגענו לסוף של הסיפור, ומאז ועד היום הולכות בנות ישראל לתנות לבת יפתח הגלעדי, עד היום. וזהו, נתי חוק בישראל. ומימים ימים יכול להיות שזה סוגר אפילו את הפתיחה של הסיפור, של ויהי מימים, וילחמו בני עמון עם ישראל. אולי. בכל אופן, אז מה הסיפור? מה קורה פה? דבר ראשון אני רוצה לדבר על המבנה של היחידה הזאת. אתה אמרת שבעצם מתמקדים פה בטרגדיה של יפתח, נכון? כלומר זה ה...
לא יודע אם מתמקדים, אבל יפתח מתמקד פה בטרגדיה של
עצמו. אז זה מה שאני רוצה להתלבט לגביו. לדעתי יש פה מעין איזה מבנה חייסתי, הייתי כותב את זה אבל חבל על הזמן. אבל רואים בהתחלה שהוא בא אל ביתו, והנה ביתו יוצאת לקראתו בתופים ובמחולות. זה התיאור שהוא בא אל הבת שלו. והבת שלו יוצאת לקראתו. ומיד אחרי זה נאמר, ורק היא יחידה, אין לו ממנו בן או בת. זה הטרגדיה שלו, שלה או של מי?
שלו, הוא גם אומר...
כן, לה לא אכפת שהיא יחידה, נכון?
הוא גם אומר, היית באוחריי, כאילו...
שנייה, זה אחר כך. אבל פה, ורק היא יחידה, אין לו ממנו בן או בת, זה בעצם התערבות של המספר, שאומר לנו, תדע, היא היחידה שלו. וחוץ ממנה אין לו אף אחד, רחמנא ליצלן. ואז אם היא תמות, אז הוא מאוד מאוד דפק. אז רק היא יחידה אין לו ממנו בן או בת, בכלל לא מתמקדים בזה שהיא המסכנה. ויחיר אותו אותה ויקרא את בגדיו. כן, הוא קורא את בגדיו. אתם אומרים, אוי, מסכנה, היא הולכת למות? לא. אהה ביתי, אחרי הכרעתיני, ואת היית באוחריי. את לא בסדר, כביכול. את הכרעת אותי, ואנוכי פציתי פי אל השם, ולא אוכל לשוב. זה ממש נשמע כאילו זה הטרגדיה שלו, כאילו. אז מה אם את הולכת למות? אבל אני הולך להישאר לבד. ותאמר אליו, אבי, פצית את פיך אל השם, עשה לי כאשר יצא מפיך, אחרי אשר עשה השם לך, אני קמות מעבר. היא עונה לו באותו דרך, גם היא מתייחסת רק אליו. טוב, אתה פצית את פיך אל השם, אז תעשה לי כאשר יצא מפיך, מה שאתה אמרת, הכל זה אתה. אבל שימו לב שזה מתחיל בוותאמר אליו בפסוק למדבר. פסוק למדבר, עוד פעם יש דיבור, ותאמר אל אביה. כן? עכשיו יש פה מעין שני דיבורים רצופים שלה, כשלא היה תגובה של אבא שלה. ויש כאלה שמנסים לומר שזה בגלל שפשוט הייתה שתיקה רועמת כזו.
הרב רבין לא אומר בכל מקום שיש כזה.
כן, אז בכל מקום שיש כזה צריך לשאול למה, אבל זה לא בכל מקום שיש כזה שתיקה רועמת. כן? יש מאמר אחד שכל מקום במחקר שכאילו מגיעים למקום כזה של ויומר ויומר, אז מפנים אליו. זה מין מישהו שקנה את עולמו בשעה אחת, במאמר אחד. הוא כתב מאמר, אני אפילו לא זוכר את השם שלו, הוא לא מוכר יותר מדי, אבל הוא כתב מאמר שהוא סוקר כמעט את כל הויומר ויומר, ודן במה הם אומרים. מה זה אומר? וכולם, גם במחקר העולמי גם כן, כולם מפנים למאמר הזה. אז כדאי לקרוא אותו, אני לא קראתי אותו, לא עניין אותי יותר מדי, אבל זה חשוב. אפשר להבין לבד גם בכל מקום מה זה אומר. כן, אבל הוא כתב את זה, מי שרוצה ככה לזכור את כולם. יש כמה וכמה סיבות לויומר ויומר, לא רק זה. אני חושב שכאן הסיבה היא אחרת. הדיבור הראשון היה הטרגדיה שלו. וזה כהמשך לכל החצי הראשון שהיה הטרגדיה שלו. ועכשיו היא מדברת עליה. ותאמר לוי היה עשה לי הדבר הזה. כן? תזכרו שבפסוק הקודם היא אמרה אשר עשה לך. כן? עשה לי. עכשיו פה היה עשה לי הדבר הזה. משהו אחר. הרפה ממני שניים חודשים ואלך וירדתי על הערים והבקע על בתולי אנוכי וראותי. זו הטרגדיה שלה. נכון? אני אבקע על בתולי. היא לא בוכה על זה שהיא בתולה ומסכן אבא שלי, והיא בוכה על בתוליה עם ראותיה. זה הטרגדיה שלה. ואז ויומר לכי, כן? זה במקביל למה שהוא אמר מקודם, נכון? היה ויומר אהה ביתי אחרי חתיני, ואז ותומר אליו אבי, ואז ותומר אל אביה ויומר לכי, כן? אז זה מקביל לדיבור הקודם שלו, רק ששמה הוא הרחיב בטרגדיה שלו. כאן אין לו מה להרחיב, אז לכי, פשוט מילה אחת. ואז וישלח אותה שני חודשים, ותלך היא וראותיה, ותבקע על בתוליה להרים. בסדר. והיא מקץ שניים חודשים, ותשוב אל אביה, ויעש לה את נדרו של נדר, והיא לא ידעה איש. ותהי חוק בישראל. עכשיו, מה התוספת הזאת? ההתערבות של המחבר, שאומר, והיא לא ידעה איש. לתרגדה שלו או שלה?
מהתוספת. מה שמה זה שאלה, כאילו, זה מה קיבל ורק יחידה.
כן.
כאילו, מה הפחסי שלו, המחפר אומר, ורק יחידה איזה פסה לו, ובום, והיא לא ידעה איזה.
אז בעצם יש לנו כאן.
למרות איזה בו זה לכאורה, רק את ה... סגנוני זה לא מחדש לנו כלום, כלום.
למה?
אם היא בוכה לבתולי אחות סיים, מי נעשה תם?
היא הייתה בתולי, כן.
כן.
למרות שיש הרבה שדורשים מכאן. דבר דומה למה שקורה גם אצל רבקה. ברבקה חזל דורשים, הרי כתוב בתולה ואיש לא ידע. בתולה אז ברור שאיש לא ידע. כן, אז אומרים בתולה כדרכה ושאיש לא ידע שלא כדרכה. כן, כל מיני דברים כאלה, אבל ודאי שהפשט הוא לא זה, אלא באים להדגיש את זה.
שאולי, אתה שאלת הרי, אם באמת לא מדובר בלהקריב, אלא מדובר רק בלהקדיש, אז למה היא צריכה עכשיו חודשיים לבכות, ואחר כך אולי כל החיים שלה לבכות? אז אפשר להגיד שמישהו היה אומר שאולי היא אמרה לו, תן לי חודשיים ללכת למקום אחר, ואז... תשלים את מה שהיא הולכת לבספס עכשיו כל החיים, אז אומרים, לא, היא לא, לא ידעה,
לא
היא באמת הלכה רק לבכות.
כן, אבל אני חושב בהקשר הזה שזה לא משנה, הרי כולם שואלים, אוקיי, אז למה היא לא ידעה איש? יש לה חודשיים עכשיו להתפרע? כן, למה לא? אז למה לא?
כי היא עסוקה בלבכות.
אני חושב שיש לה זמן בין הבכי לבכי. כן, היא תמצא את הזמן, זאת לא הבעיה. למה לא? יש שתי סיבות. קודם כל, כי אנחנו לא במאה ה-20, ואנשים לא סתם יודעים איש כשברור שלא יצא מזה שום דבר. נכון? זה לא חידוש גדול. וגם, היא אמורה להיות קורבן. עכשיו, יש מצב סביר מאוד שאם היא תדע איש, אז זה בעצם פוגם אותם להיות קורבן. כן? בחוקי קורבן האדם המוזרים שיש להם, יכול להיות שזה הכוונה. כלומר, אני מזכיר לכם משהו דומה, מקביל, של בקידושין דף בית עמוד ב', שתוספות שואלים שם על קידושין, למה זה נקרא קידושין? כן, כי אסורה לכל אדם כהקדש. ולמה? כי היא בעצם מקודשת לאדם הזה, אז אדם אחר לא יכול להשתמש בה. עכשיו, אם היא עכשיו מקודשת להשם, אז אדם אחר לא יכול להשתמש בה.
זה גמרא.
מה? הגמרא אומרת שהיא אסורה לאדם אחר כהקדש. אתה ספדנים וזה, ואומרים גם שזה הסיבה שנקרא לקידושין. בסדר, זה שילוב בעצם של דברי התוספות עם הגמרא. התוספות בונים על הגמרא ועושים את זה. בכל אופן, אז כאן זה מתבקש, היא לא יכולה להיות עם איש, כי היא מהסיבה הזאת. והיא לא ידעה איש. וכמובן כאן היא יוצאת לקראתו, ונקרא לזה יפתח פלוס ביתו, ואז הבת חוזרת ליפתח, נכון? יפתח ביתו. שכאן, ותה שובה לביה. ויעשה את נדרו שנתה. מה זה?
זה לפני
ואילה, אלא יש. נכון. אז טוב, בסדר. כן. נכון. טוב, בכל אופן, גם אם זה לא מבנה חייסתי, הבטומר ובטומר הזה מפריד בין שני חלקים. כן, יש לנו לדון, אני זוכר שזה היה יחסית די בחייסתי בסופו של דבר. אני אבדוק את זה ואחזור אליכם בהמשך. בכל אופן, אבל שני החצאים פה ברורים. החצי הראשון לגמרי מדבר על הצד שלו, והחצי השני מדבר על הצד שלה, ושניהם בסופו של דבר מוכנים לעשות את מה שצריך לעשות. עכשיו נשאל השאלה, למה הוא לא פשוט לא הורג אותה?
כי הוא נדר.
נכון, אז. מה הוא נדר? אם השם ינצח, כן, אם השם יושיע, אז אני אתן לו את הבת שלי.
אז בעצם בזה שהוא לא יהרוג, הוא בעצם זה ה... תודה, הסתדרתי.
בדיוק. עכשיו, היו כבר דברים מעולם, בספר שופטים, שבאים שופטים ומושיעים בשם השם, ואז בסוף ישראל אומרים להם, טוב, הסתדרנו, אנחנו הסתדרנו עם השופט, לא צריך אותך, השם. כלומר, הדבר הזה קרה. אנחנו אפילו עכשיו, אחרי שזה קרה פעמיים שלוש, אנחנו כבר מצפים לזה. כלומר, אין שום פלא. והנה הוא בא ומקריב את הבת שלו, אשמח זה. זה דבר אחד. דבר שני, ופה אני חושב שאנחנו עד עכשיו בעצם פספסנו את העיקר. כל העיקר של הסיפור. פספסנו. יש כאן דגש על כמה דברים. קודם כל, אם תשימו לב, במקור ה', אז יש, הבאתי לכם את כל המקור, את כל המקומות בסיפור שמופיע שורש שוב. לכן אתה שבנו אליך, והלכת עמנו והיית לנו לראש, כולי. אם משיבים אתם אותי ללחם, אנחנו יהיה לכם לראש. שני אלה הם ביטויים שמופיעים בדיון עם זקני גלעד. וכבר דיברנו על זה ששבנו אליך מול משיבים אתם אותי, זה אומר, האם אנחנו רק שבים אליך, או שאנחנו משיבים אותך אל הנחלה שלך. כלומר, לשוב הכוונה לנחלה. כנ"ל גם בשלוש. כן, המלך בני עמון אומר, ואתה אשיבה את הן בשלום. כן, ואשיבה את הן בשלום יכול גם להזכיר את ארבע, והיה יוצא אשר יצא מדלתי ביתי לקראתי בשובי בשלום. כן, אז לשוב בשלום. בשני המקומות האלה בעצם יכול לרמוז לנחלה. בארבע פחות, כי בשובי בשלום, טוב, האמת לאן הוא חוזר? כן, ויבוא יפתח המצפה אל ביתו, נכון? אל ביתו, והנה ביתו, יוצאת לקראתו. אז הוא בא אל ביתו, ופתאום הביתו נמצא במצפה, כלומר באמת הנחלה שלו חזרה להיות שלו. ובחמש, ואנוכי פציתי פי אל השם ולא אוכל לשוב, פה אנחנו כבר מבינים את זה אחרת לגמרי. מה זה אנוכי פציתי פי אל השם ולא אוכל לשוב? ודאי שבפשט הפשוט כביכול הפשטני, אני פציתי פי לשם ואני לא יכול לחזור בי. וזהו. אבל בהקשר של הנחלות, אני פציתי פי לשם ועכשיו אני לא אוכל לשוב. כביכול אני כל הזמן רציתי לחזור לנחלה ואני לא יכול לחזור לנחלה. איך, מה אמו? שנייה. אבל בסוף, בשש, ויהי מקץ שניים חודשים, ותשוב אל אביה, ויעש להם את נדרו של נדר. ישב אל אביה, וכולי הביא לו ידע איש ותהי חוק בישראל. אז מה בדיוק הכוונה של זה? אני חושב שאם אנחנו נעבור על לפרשה של ענייני נחלות, אז ההסבר יהיה ברור. כי אם אתם זוכרים, אז איש כי ימות ובן אין לו, הוא נתתם את נחלתו לביתו, ואם אין לו בת?
לאחיו.
לאחיו. נו, מה אתם אומרים?
אחיו זה אלה שגרשו אותו, ושהוא מנסה לקחת להם חזרת הנחלה.
הוא ביקש את הנחלה, נכון? מאחיו, שלקחו לו את הנחלה. ועכשיו אם ביתו תמות והיא רק היחידה ואין לו חוץ מהבת הזה שום דבר אחר, אז בעצם הנחלה תחזור לאחיו. אין לך אירוניה גדולה מזו, אני אומר את זה ככה.
טוב, נו, אני מוכן להיות המנהיג שלכם בתנאי שתביא לי משהו שאני אחזיר לכם בו.
זה בעצם מה שקורה. הוא בעצם מוכן להושיע אם, כן? אז יפתח מוכן להושיע אם יביאו לו את הנחלה. נכון? מצד שני, הוא ביקש מהשם, כן? שאם הוא יושיע, אם השם יושיע, אז היוצא אשר יוצא יותר ביטוי לקראתי, אז יוצא זה, והשם דאג שמי יצא, בא תפתח. עכשיו זה מעניין, בגלל שבזה שבא תפתח עכשיו היא זאת שיוצאת, אז או שיפתח עכשיו לא יקריב אותה, כי אני ניצחתי, לא אותה. ואז בעצם הוא גם אומר, השם לא הושיע ולכן הוא לא צריך לקבל את זה, וגם אני הושעתי ולכן אני צריך לקבל את זה. לעומת זאת, אם הוא יקריב את בת יפתח, אז הוא גם אומר, השם הושיע ולכן הוא מקבל את בת יפתח. וגם אני לא הושעתי ולכן אני לא מקבל את הנחלה. כי הרי בזה שהוא הורג את בת יפתח,
בעצם
הוא מפסיד את הנחלה.
בעצם הוא אומר, תביאו לי את הנחלה ואז אני מסכים להושיע, ואז השם אומר, ככה, אז שיהיה ברור לכולם שלא אתה הושעת, אתה מחזיר להם את הנחלה.
כלומר, מה שקרה אצל גדעון, שגדעון ידע שהשם הושיע, זה ברור, נכון? אבל בני ישראל לא ראו את זה, כי הם ראו בגדעון את המושיע, כאן בעצם הוא נשלל. אם עכשיו יפתח, הורג את הבת שלו, מעלה אותה לעולה, על סמך זה שברור לו שהשם הוא זה שהושיע, ולא הוא, אז בעצם שני הצדדים, גם השם הושיע וגם הוא לא הושיע. כלומר, ברור לחלוטין שהשם הוא זה שהושיע, ויכול להיות שזה המטרה גם של מה שכתוב בסוף הסיפור, שזה היה חוק בישראל וכולם שמעו על זה. דע לך, כל ישראל שמעו על זה וידעו את זה. שיפתח עצמו אומר, אני לא הושעתי, זה הכל מהשם. ובהקשר הזה, באמת להסביר את מה שהוא אומר לביתו, הרבה יותר מובן. אחרי הכרעתיני ואת היית באוחרי, אנוכי פציתי פי לשם ולא אוכל לשוב. עכשיו אני לא אוכל לשוב. מה שרציתי לשוב מקודם, אני לא אוכל לשוב. זה פשוט, אין לך באמת אירוניה גדולה מזה. כן.
זה בכלל מנגיש את הטרגדיה שלו.
כן. ונשווה את זה לגדעון, אם אתם רוצים, בזיין, במקור זיין.
ועד יותר ניחסר, פחות מעניינת עושה עבד, זה לא מתה.
מה? לא. יותר ניחה, למה המספר מתמקד בזה? הוא עצמו בטוח אמר נאום שלם וחוצב להבות על הרבה דברים. זה לא, ברור הרי שהוא לא רק אמר את זה.
יותר גרוע משהו.
היסטורית, אתה לא מדמיין מישהו שרואה איזה מישהו, לא, הרס לי הכל, והולך הביתה.
לא, הוא גם.
זה לא עובד ככה. אבל השאלה מה מספר בחר להביא לנו,
מתוך מה שהוא אומר. זה אגב, את הביטוי הזה לעוד יותר גרוע. כלומר, הוא לא אומר, נשבעתי שאני ארוג אותך, עכשיו אני לא יכול לחזור בי. הוא אומר, נשבעתי שאני ארוג אותך, עכשיו אני לא יכול לחזור לנחלה שלי.
כן. אבל למה זה ככה? כי כל הדגש בכל הסיפור היה על הנחלה. אי אפשר לפספס את זה, אני לא יודע. זה פשוט, אני חושב שזה משכנע, אבל תבחרו אתם איזה. בכל אופן, מקור זין, רק נשווה בין סיפור גדעון לבין יפתח. גם סיפור גדעון נגמר בויקנה מדיין לפני בני ישראל, ולא יספו עשית ראשם, ותשקוט ארצה ממשלם גדעון, וגם הוא מיד אחרי זה הולך לביתו. וילך ירובל בן יואש וישב בביתו, ולגדעון היו 70 בנים יוצאי ירחו. נשווה את זה לעומת זאת ליפתח. ויקנו בני עמון מפני בני ישראל, ויבוא יפתח המצפה אל ביתו, והנה ביתו יצאת לקראתו, ורק היא יחידה, אין לו ממנו בן או בת. כלומר, ההשוואה, יש כניעה של האויב, ואז הביאה לבית, וכמה ילדים יש לו, מדגישה את הטרגדיה אצל יפתח. למרות, כן, שאצל גדעון גם זה נגמר בצורה דומה, כן? 70 בנים, וחיסלו אותם על אבן אחת, ורק יחיד. דבר אחרון, במקור וב, נשים בספר שופטים. זה דבר שראוי להקדיש לו איזה קורס או שניים, אבל אנחנו נתמקד בכמה דקות אחרונות. יש בספר שופטים כמות מרובה ביותר של נשים. כן? יש הרבה נשים. זה מתחיל באחסה, ואחרי זה עובר ליעל, לדבורה, יעל, אמס ישרה, וכך הלאה וכך הלאה. כן? הפילגש של גדעון, האישה שהרגה את אבי מלך וכו'. אפשר בגדול למצוא שתי קבוצות מרכזיות בספר. כמו שאתם רואים, יש בתולות כמתנה, נקרא לזה ככה. כן, כלומר, בתולות שניתנות כמתנה. אני לא בטוח שחייבים לומר את זה דווקא על בתולות, אבל נשים שניתנות במתנה. אבל בשתיים הראשונות, אחסה ובת יפתח, יש ממש השוואה. כלומר, גם אחסה וגם בת יפתח, הן ניתנות, הן מובטחות לפני הקרב, למי שינצח. כן? כלומר, שם נאמר, אשר יקה את קריאת ספר ולחדה, ונתתי לו את אחסה ביתי לאישה. נשאלת השאלה רק מי יקה. כן? כלומר, החידה זה מי יקה. לא ברור מי יקה, אבל ברור מה הפרס. כאן, זה אם אתה תיתן את בני עמון בידי, אז מי שיצא אני אתן לך, אבל לא ברור מי יצא. כלומר, החידה זה לא מי יקה, אלא מה הפרס. אז יש פה איזה מין חלופה מסוימת. בכל אופן, בשתי אלה מדובר על בתולות שניתנות כמתנה. מוקדשות להשם, ולכן אולי גם ההדגשה על כל העניין של הבתולין, ועל זה שהיא בתולה ולא ידעה איש, כלומר, היא שייכת להשם כביכול. והאחרון זה כמובן הבתולות בסיפור של פילגש בגבעה, שניתנות דווקא למפסידים. שזה מעניין. והקבוצה השנייה זה נשים קטלניות, נקרא לזה ככה, שהצליחו להגיע למעמד הזה גם בלי לחסל שלושה אנשים. הראשונה זה יעל, שתוקעת יתד בראש של סיסרא. אחרי זה אישה בטבת, שתוקעת אבן בראש של אבימלך. האחרונה זה דלילה, שטוב, היא לא תוקעת שום דבר בראש של שמשון, אבל היא דרך הראש שלו בעצם גורמת למותו. ובת יפתח, שגם כן אחרי היחרטיני. וההשוואה בין יעל לבת יפתח גם מדגישה את זה. כלומר, ותצא יעל לקראת סיסרא, ותצא יעל לקראתו, אותו יציאה לקראת שמבשרת על האסון. העובדה שהניצחון ניתן ביד אישה במידה מסוימת, הרי יש פה בסופו של דבר איזה מין מטאפורה כזאת. הניצחון פה ניתן ביד אישה, כי הכל היה תלוי בהבטחה שהוא נדר, שבסופו של דבר התברר כאישה. אבל זה פחות משנה אם זה חזק או לא. אבל הקרה, אם אתם רואים, בין רגלי הקרה נפל שכב, בין רגלי הקרה נפל, באשר קרה שהנפל שדוד, לעומת אחרי היחרטיני, והביטוי שמופיע רק פה ופה, בשני המקומות האלה בתנ"ך, שם יתנו צדקות השם, לעומת לתנות לבת יפתח הגלעדי. שם יש שירה ארוכה ויפה וטובה, אחרי שחיסלו את האויב, והכריעו את האויב, ופה באים לתנות לבת יפתח הגלעדי, אחרי שהיא הכריעה את המנצח. יש פה מין היפוך מסוים, רק שזה מעניין שבת יפתח היא בעצם נקודת החיבור בין שתי הקבוצות. כלומר, היא גם בתולה שניתנת כמתנה, וגם אישה קטלנית. כלומר, זה בעצם משלב את שני הדברים ביחד. וזהו בעיקרון, זה סיפור בת יפתח, טרגדיה נפלאה, נכון? ונשאר עכשיו רק להבין את הסיפור של בני אפרים, אבל זה יהיה כבר פעם הבאה. שבת שלום.
שבת שלום.
נאכל לכולם אתה...
כן, האמת שהשבוע דבר...